התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היום בחמוצים, אנחנו עצרנו את שחרור הצירים הפלסטינים, האם מדובר בתרגיל במסע ומתן, ואם תרגיל במסע ומתן של מי, שלנו או שלהם. אחר כך נדבר על תיאוריית הבגידה מבפנים של הימין שהולכת ולאט לאט צוברת לה, הייתי אומר, צוברת לה יותר ויותר משקל בחברה הישראלית, ננסה להבין מה קורה, ואולי האם היא מקדמת את כל הסיפור סביב קטרגייט. ובחלק השלישי אי אפשר בלי לדבר על טראמפ, שמרנות באירופה, סדר מחלש, חדש, ואולי קצת על הבחירות בגרמניה. אני רוצה לסיים בסיפור קצר וכרגיל באמת קטן. תראו, אתם כמוני נוסעים בכבישים. אני מרגיש שקורה משהו בכבישים שלא היה פעם, ולא, אני לא חדש בארץ. אני נמצא פה הרבה מאוד שנים, ותמיד אין חוק ואין דין ואין דיין בכבישים. ובכל זאת מרגיש לי עכשיו שיש עוד יותר תחושה של אין חוק. דוגמה קטנה, הבוקר מצאת עצמי עומד בפקק במשך 5 רמזורים, בצומת שהייתה חסומה, כי כולם חתכו ונסעו בירוק וחסמו את הצומת, וכך עמדנו לנו. וקלטתי שאין משטרה שתבוא, זאת אומרת לא תבוא משטרה לסדר את העסק, ואף אחד לא יחליט שאולי צריך לפעול בצורה הוגנת כלפי כולם, וכולנו נשאר תקועים בפקק הזה, כי בכל זאת אני מרגיש שמה שקורה מסביב ומה שקורה מלמעלה מחלחל עד למטה אלינו לכבישים. החמוצים מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים. Hey, בועז, אני רוצה להתייחס למונולוג פתיחה שלך.
כן.
את יודע, תוך כדי זה שדיברת, פתאום הבנתי משהו, פתאום הבנתי שמה שאתה אומר מתחבר מאוד לחלק השני שנדבר עליו היום, על תיאוריות קונספירציה, בגלל שאתה מייחס לעמידה שלך בפקקים הבוקר, אתה מייחס את זה לזה שיש איזושהי התפרקות של המדינה, אבל רגע, לא שמעת מה אני הולך להגיד, התפרקות.
אני לא מבין אותך.
התפרקות של הכל. ומה שאני פתאום מבין, שיש כאן בכלל משהו אחר שעומד מאחורי הכל, והוא באמת, אני חושב, המוטיב המרכזי של הימים האחרונים, וזה חוסר היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם חורף. ברגע שיש קצת חורף, המדינה הזאת לא עובדת יותר. וכאן יש לי שאלה, באמת, אולי מאזינים שמבינים משהו בהנדסה יוכלו לעזור לי בזה, אבל ישראל היא המדינה היחידה שאני מכיר שכל הרמזורים מפסיקים לעבוד בה ברגע שיש גשם. אין כאילו, זה לא נגד מים פה? למה? כל הטכנולוגיה הישראלית וכל ההייטק והרמזורים שלנו מפסיקים לעבוד, כאילו הייתי בוורשה שבוע שעבר. ירד שלג, היה קור אימים, כאילו אין לתאר כמה שהיה קר לעומת פה.
אבל?
הכל עבד, הכל עבד.
הרמזורים עבדו?
הרמזורים עבדו.
אפילו שירד גשם?
הם לא מתקלקלים כשיורד גשם או שלג. כן. אז ישראל...
רגע, אבל שאלה נוספת. יכולת לחצות את הכביש בלי לטבוע בתוך נהר שלם שמנו הפך הכביש?
לגמרי. הכל מנוקז.
מפתיע.
כן, אנחנו מדברים כאן על ורשה, גם לא איזה עיר סופר...
כן, כי בתל אביב, העיר שאני גר בה,
נכון,
פעם שיורד גשם, אנחנו יודעים כולנו להוציא את המגפיים, כי אי אפשר לצאת מהבית שלי ולהגיע למכולת שנמצאת ברחוב ממול, כי הכביש עצמו הופך לנהר.
והמסקנה היא שמדינת ישראל היא מדינה שנקודת התרופה שלה זה שהיא לא נגד מים, היא לא עמידה למים. ומה שבעצם צריך לעשות בשביל להכניע את ישראל, זה להוריד כאן המון גשם. לא צריך טילים, טילים זה לא עובד. ויש כאן עוד דבר ברמה פסיכולוגית.
אתה מרפרר היסטורית לכך שהחורף הוא זה שגם סיים את, שניצח את מלחמת העולם השנייה למעשה.
נכון, אבל כאן צריך חורף הרבה יותר קל בשביל לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, זה לא חורף רוסי. לא צריך חורף רוסי. מספיק חורף מזרח תיכוני כדי להשיג את אותו אפקט.
קצת קר, קצת גשם, ואנחנו סגרנו עניין.
אבל יש כאן גם עניין פסיכולוגי שהוא מאוד מעניין. עם ישראל הוא עם עם חוסן בלתי רגיל. אנחנו עומדים בפיגועים, במלחמות, ביותר משנה של טילים מכל מיני מקומות שונים, ואנחנו מצליחים להתמודד ולחיות את החיים הרגילים שלנו. ישר אחרי שקורה משהו, אנחנו מתארגנים וממשיכים הלאה. יש רק דבר אחד שמפחיד אותנו יותר מכל, וזה סופה, או חורף, או כן. גשם, או דברים כאלה.
אבל אם תחשוב על זה...
אנחנו יש... אפילו נותנים שמות ל...
לא, זה לא למזג... אנחנו, זה...
כן, אבל אני לא ראיתי בשום מקום אחר.
לא נכון, דווקא זה שם של כל האגן. סליחה, שאני מתקן אותך, זה שם של כמה מדינות באגן.
אז אולי זה משהו שמאפיין את כל האזור הזה.
לא, לכל סופה יש שם. פשוט בדרך כלל סופות כמו קטרין, אבל לא סופות כמו קורל. אבל גלעד...
אתה יודע, למעט כיסא פלסטיק שנפל ברוח, לא ראיתי שום נזקים משמעותיים לקורל הזה.
אתה זוכר את החרדה שהייתה לפני כמה שבועות מהצונמי שיגיע ויקבור את ישראל מתחת כן, לגלי ים?
כן, תמיד, כל חורף, זה לא משהו חדש, זה כל חורף. תמיד קוראים לסופות כאן על שם בחורה מבת ים, משום מה. וזה אף פעם לא...
אני לא אתייחס להערה מאוד מגזרית הזאת, אבל גלעד...
וזה אף פעם לא מה שעושים מזה. אנחנו עדיין מחכים. בקושי ירד זרזיף גשם בכל הקורל הזה.
תראה, אבל גלעד, אם לרגע נהיה בלי צחוק, ונהיה רגע לרגע נחבוש את תקופה הפסיכולוגים, זה לא מפתיע שבמקום שבו מייחלים כל הזמן למים, ומים כמעט, אתה זוכר שהיה את העניין של ירמוך, שיתו את הירמוך וכמעט...
אז אם מייחלים צריך לשמוח, למה אנחנו לא שמחים?
אבל אמרנו שאנחנו פסיכולוגים. אתה דבר שאתה, זה בדיוק המוות חיים, השנאה, האהבה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו באזור שמשווע למים כי חייבים מים בלי זה. אין לנו מצד שני, הדבר שהכי מפחיד אותנו זה גשם, כי אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו כשהוא נופל. אני מרגיש פה...
אני חוקר איומים ואני מרגיש שאני מבין את התגובה שלנו להרבה מאוד איומים, אבל את זה... אני לא מצליח להבין. לא מצליח להבין את התגובה לחורף. רגיל, נורמלי, לא שגרתי, לא שגרתי בכלל.
בסוף השידור אני אתקן אותך על תיאוריות האיומים שלך. ובכל זאת, אתה רצית לדבר על מה שקורה עכשיו. אני מודה שחשבתי עליך הרבה. ברגע שראיתי שנתניהו אמר שאנחנו עוצרים את שחרור האסירים הפלסטינים, חשוב לעצור פה ולהגיד, אנחנו משחררים... אסירים משני סוגים, חלק מהסוגים זה רוצחים שנעצרו ונשפטו, לא מדובר פה במשהו חליל המקביל לכל סיפור החטופים, וחשוב להדגיש את זה, כי זה מתחיל, לפחות כשאני קורא אתרים בינלאומיים, זה נראה כאילו יש כאן איזשהו נכון. עסקה, וצריך להגיד, זה לא אותו דבר, בשום בנים ואופן, לא?
זה אגב אחד המחירים שאנחנו משלמים על עסקת חטופים מארגון טרור, אין ספק.
בהחלט. כן. עכשיו... חשבתי עליך. ברגע שהוא עצר, אמרתי, רגע. גלעד תמיד אומר, "Tit for tat", אם הם עושים, אנחנו צריכים להחזיר להם. כל קלף מיקוח שלנו צריך להחזיק אותו עד הסוף. לא צריך להיות נדיבים. צריך, אם הם מזיזים, אנחנו מזיזים. אם הם טובים, אנחנו טובים. ומצד שני, חשבתי, נתניהו.
נכון, אבל בוא נשאר...
אני לא ידעתי למי להחליט פה. האם מדובר פה בתרגיל מסע ומתן חכם מול ארגון, באמת כל מילה שאני אוסיף עליו תקטין את החזרויותו, או שמדובר פה בתחמן בן תחמן, שקרן בן שקרן, שדרכו היא לנסות למנוע את שלב בית ויהי מה.
כן,
אני לא כאן, יודע למי להאמין.
אז אני אעזור לך בזה, אוקיי?
אוקיי, תודה.
אני מצד אחד, אני מבין מאוד...
אבל אתה עוזר לי באמת.
אני מבין מאוד את חוסר האמון בנתניהו, וזה כן. חלק מהבעיה כן. כאן, ובצדק אנחנו לא יכולים...
הוא זכה בזה ביושר.
הוא זכה בזה ביושר, ולא ספק. אבל אם מסתכלים אובייקטיבית על איך כל הניהול של התהליך הזה מול הפלסטין מתנהל, אז אפשר, אחד הדברים שאני מאוד מתלהב מהם, ש-tit for tat עובד בשטח בצורה מופלאה. אני לא מכיר הרבה תיאוריות שממש נותנות את התמורה ואת ההוכחה לנוכנותן.
תיאוריות פשטניות ורדוקציוניסטיות וחסרות, זה לא תיאוריה שיש בה, היא מאוד פשוטה וקצרה.
מאוד פשוטה, אבל היא עובדת. כן. אבל היא עובדת. בינתיים. ובוא נסתכל. בוא נסתכל בינתיים, תסתכל.
אוקיי, אני
איתך. היה לנו את הסיפור של ארבל יהוד, שלא שחררו אותה, כן? ואז סגרנו את ציר נצרים, מה קרה?
שוחררה
ארבל יהוד. אחר כך, שבת לפני שבועיים, הפלסטינים, החמאס, הודיעו באופן יזום שלהם.
נכון.
אנחנו לא מתקדמים עם השחרור של החטופים בשבת אחרי זה. וישראל עשתה כמה דברים. היא קודם כל נקטה בפעולות צבאיות שונות שלא, לא יודע אם... צריך לדבר עליהם כאן, אבל היא בעצם...
אתה יודע דברים שאנחנו הרתה, לא יודעים, גלעד?
אני יודע, חברים וכאלה, אבל...
וואו.
אבל בסוף...
אחר כך אני אראיין אותך כמקור, אתה תהיה מקור יסודי.
הרעיון כאן זה שהיה כאן איום שהוא credible threat, זאת אומרת,
כן, נכון.
שזה היה נראה כמו משהו שהוא לא רק דיבורים, אלא נכון. שיש באמת התארגנות, וגם היה איום מפורש בעל פה, באותה שבת, לא רק ששוחררו חטופים, שוחררו יותר חטופים.
אתה יודע אבל שיש כוכבית למה שאמרת, נכון?
ש?
אם אתה זוכר התירוץ, או אמיתי או לא אמיתי של, החמאס היה נושא של להעביר, מה זה היה? להעביר מבנים? המבנים עברו?
בסדר, אין בעיה, זה tit for tat. אם הם משתפים פעולה...
העברנו את המבנים.
אין בעיה. אם הם משתפים פעולה, אנחנו משתפים פעולה.
כן, אבל אני רק אומר, אתה יכול גם להתייחס לזה בצורה אחרת. אפשר, סליחה?
לא, רגע, רגע, תן לי לסיים.
העברנו מבנים, אנחנו נכנענו לטרור, לא?
תן לסיים.
אוקיי.
הדבר הנוסף זה שעכשיו אנחנו אומרים שאנחנו לא משחררים את העצורים שהיינו אמורים לשחרר בגלל בשבת. השחרור בשבת, זה כביכול הפרה של ההסכם.
נכון.
ואחד התנאים שלנו זה שכל הקרקס של, של התקסים שחמאס עושה, במיוחד אחרי השחרור של הארונות, של הגופות, של... משפחת ביבס, זה במיוחד היה צורם הנושא הזה. ואנחנו רואים, ואנחנו רואים שדובר חמאס עכשיו מתחיל לעשות קולות של להתקפל. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשמוע שגם כאן יש התקפלות. מה שאני מנסה לומר...
לא, אני איתך, אני פשוט...
מה שאני מנסה לומר, לא, זה חשוב הנקודה.
לך זה, לך זה.
הנקודה החשובה כאן זה שאנחנו צריכים להבין... שבמסע ומתן בכלל, אבל במסע ומתן מהסוג הזה בפרט, ובמה המסע ומתן שונה ממסע ומתן רגיל, בדרך כלל בחיים הרגילים, האזרחיים של כל אחד מאיתנו, אנחנו מנהלים כל מיני מסעים ומתנים, אני לא יודע, אתה קונה אוטו, קונה דירה, כן, דברים כאלה, בדרך כלל, התהליך הזה נעשה בתום לב, או לפחות בכמעט תום לב, כן? שזה אומר שכמובן שאתה רוצה להרוויח, וכמובן שאתה רוצה לא להיות מופסד, אבל אתה לא פועל מתוך זדון כלפי הצד השני. בדרך כלל, יש מקרים שזה לא כך, אבל בדרך כלל אתה לא פועל מתוך זדון. שזה אומר ששני הצדים הולכים להרוויח מהעסקה הזאת, והעסק הזה מתנהל בצורה הזאת. כאן אנחנו מנהלים מסע ומתן עם צד שפועל, מתוך זדון מפורש שהם לא מפספסים הזדמנות לנסות כל סדק וכל חריץ שהם רוצים נכנסים אליו, לא מפספסים הזדמנות לטרור פסיכולוגי נגד הציבור הישראלי, ולכן דווקא מול ארגון כזה, הצורך לנהל את המסע ומתן הזה בצורה מאוד קשוחה, את התהליך הזה בצורה קשוחה, ולהגיב כמו שישראל מגיבה, אנחנו מגיבים מאוד נכון, הוא חיוני, ולא רק שהוא לא יפגע בתהליך, הוא זה שיאפשר לקיים את התהליך. כי כאן צריך להגיד גם עוד משהו. אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, שומעים אנשים, או אנשים במעגלים אפילו שקרובים אלינו, מדברים במושגים של מיד ובכל מחיר, וכאן צריך להגיד את הדבר האמיתי, הכנה, שאף פעם אין דבר כזה בכל מחיר, אין בכל מחיר. יש מחירים מסוימים שאנחנו יכולים לשלם, וכדי לוודא, שהתהליך הזה יישמר במסגרת המחירים האפשריים, צריך לנהל את המסע ומתן הקשוח הזה.
טוב, אפשר להתחיל
ברגע שהוא, להגיב? ברגע שהוא יתפרץ, ברגע שנפרוץ את המסגרת הזאת, זה יכול להגיע לסיחור שדווקא יפגע ביכולת לשחרר את החטופים.
אוקיי, תגובתי הקצרה.
כן.
קודם כל, למה שאמרת בסייפה של דבריך, דיברנו כבר לא מעט שיש כזה דבר מחיר, ובכל זאת אני חושב שהאמירה שאני שומע עכשיו היא לא בכל מחיר, אלא העסקה יכלה להיות לפני איקס חודשים, אנשים מבפנים אומרים שהעסקה הזאת הייתה על השולחן לפני איקס חודשים, ואם היא הייתה לפני איקס חודשים ולא השתנתה, מדוע לא עשינו את זה אז, יכולנו להציל יותר אנשים.
אז אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב שיהיה, אני אגיד משהו שאני לא ענה עליו אפילו,
okay.
כי אני רוצה שהוא יורד את החשיבה שנדרש מאיתנו לחשוב אותה, אוקיי? Okay? העסקה, לא רק שהייתה יכולה להתקיים לפני כמה חודשים, העסקה הייתה יכולה להתקיים באוקטובר 2023, ישר אחרי השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר הייתה על השולחן, זה היה לפני הפלישה הישראלית לעזה, לפני המלחמה, היינו יכולים...
בלי הבטחה שלנו שאנחנו לא נכנסים פנימה?
עם הבטחה.
עם הבטחה. לא,
היינו
לא
יכולים... דבר. למה? זה בדיוק אותו דבר.
כי זה היה... לא אותו דבר.
לא, אז רגע, אז יש מחיר. אבל העסקה היא עסקה שאפשר היה, כולם תמורת כולם, אפשר היה לשחרר את כל החטופים, כולל אלה שנהרגו בינתיים למרבה הצער, היה אפשר לשחרר את כולם, מוקדם, בלי שהם יהיו 500 יום בעזה. אפשר היה לחסוך את כל החיילים שנהרגו במלחמה הזאת, עוד כמה מאות, עם המחיר?
800.
שהמחיר?
לא, זה לא כמות, המחיר זה כמות מאוד גדולה.
כן, המחיר, לא, 800 זה לא החיילים.
אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני אבדוק לך בעוד דקה. אני חושב שהמספר הוא גדול מאוד.
לא, לא.
אני אבדוק, אנחנו נבדוק, אולי תהיית.
כן, אבל זה כמה מאוד בכל מקרה, כן. זה לא חשוב,
וכל אחד
הוא
יקר. וכל אחד מחיר הוא יקר.
כן, אבל המחיר היה מחיר של תבוסה מלאה של ישראל, של חמאס חזק שנשאר בשלטון בכוחו המלא בעזה, של חיזבאללה על הגדרות בלבנון, של אסד בסוריה ואיראן בסוריה. זאת אומרת, יש מחיר לכל החלטה שאנחנו מקבלים. ועכשיו כל אחד צריך...
אבל אתה מנחש לו, גלעד. גלעד, לא, 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 לא.
כל אחד צריך לשאול את עצמו.
לא, 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 לא.
כן?
לא, אתה משחק משחק שבו אתה אומר, אם היינו עושים עסקה, אז נניח באוקטובר, סתם אני אומר, או עסקה כמו שכולם אומרים, כל מי שאני מבין אומר שיכולה להיות עסקה לפני כחצי שנה. אחרי שכבר נכנסנו וקטשנו, ותגיד לי שבחצי שנה הזאת קטשנו יותר או פחות, אני לא יודע לומר לך.
לא, אם זה היה לפני חצי שנה, יש, לכל דבר צריך להבין שלכל דבר יש מחיר.
846 חיילי צה"ל. אמרתי לך.
זה כולל השבעה באוקטובר?
לא.
כן, זה כולל את השבעה
באוקטובר. אני אבדוק את עצמי.
כן, כן, כן. זה כולל את השבעה באוקטובר.
טוב, בסדר.
כן, מתוכם יש...
אתה צודק, 400, 400 במהלך תגובה.
כל דבר יש לו מחיר. אם היינו לפני חצי שנה, נניח שאפשר להגיע לעסקה כזאת, וגם הביטחון המוחלט הזה,
אין לי מושג, יושב בן אדם שהיה בתוך המסע ומתן מתראיין ואומר, או שהוא משקר, או שהוא יודע משהו.
זה לא עניין של לשקר או לא לשקר, זה עניין של, אנחנו רואים כמה התהליך הזה קשה עכשיו.
נכון.
בכל מקרה, זה לא sure thing, זה לא דבר בטוח אף פעם. אבל לפני חצי שנה, אם היינו עושים את זה, המחיר הוא מה שקורה בלבנון, כן? הוא מה שקרה בסוריה, הוא כל הדברים שקרו בינתיים.
אני לא בטוח, סליחה, גילן, סליחה. עכשיו הבעיה שלי איתך, שאתה יותר חכם ממני, ואתה אומר, אני יודע מה היה קורה עם X. לא,
אתה זה שאומר.
לא, אבל אתה חכם. אתה אומר, אני אומר לכם, שאם היינו עסקה באוקטובר, לא היינו נכנסים לעזה בחיים.
לא אמרתי את זה.
אני אומר לכם את זה, כי אני יודע, ואני גילד.
אתה עכשיו...
אמרת שיש מחיר, אני לא יודע.
אתה עכשיו עושה דבר...
אבל אני לא יודע מה יקרה.
שהוא לא בסדר. בועז. אתה עכשיו דמגוג בגרוש, אוקיי?
אבל אתה ואתה, אמרת... לא,
לא
סליחה.
אמרתי את זה, אתה אל תגיד דברים שלא אמרתי.
אתה אמרת מה היו מחירים.
מה שאני אמרתי זה שהיו מחירים ואנחנו לא יודעים את כולם. בפירוש לא אמרתי מה בדיוק היה קורה, כי אני לא יודע.
אני לא יודע מה היה קורה, גלעד.
נכון, ולכן אתה לא יכול להגיד שאתה בטוח שהיינו יכולים לעשות את זה לפני חצי שנה, באותם מחירים ואותם תמורות של מה שקורה עכשיו. אנחנו לא יודעים את זה. מה שאנחנו כן יודעים זה מה שהיה בחצי שנה האחרונה.
לא, אבל אתה לא יכול להגיד...
ואנחנו, סליחה, תן לי לסיים. אנחנו כן יודעים מה היה בחצי שנה האחרונה, וצריך לקחת בחשבון את האפשרות שההישגים שאנחנו השגנו בחצי שנה האחרונה, לא היינו משיגים אותם, שאני לא אומר שזה, שכן או לא. אני לא אומר שלא היינו צריכים לעשות את העסקה הזאת. אני אומר שכל אחד צריך לחשוב עם עצמו מה המחיר. האם היינו צריכים לעשות את זה באוקטובר 2023? יכול להיות. אני לא אומר שלא.
אוקיי.
יכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה, אבל צריך להכיר במחיר של כל נקודה בזמן. בכל נקודה בזמן יש מחיר. המחיר פוחת ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, כן? בגלל ההישגים שצהל משיג. עכשיו זו נקודה מאוד טובה לעשות הסכם כזה. אבל צריך להכיר כל הזמן גם במחיר.
אין שום בעיה. עכשיו אני יכול לענות, אני דרך ויסתכל פה
לא
לדקות.
אם לא תהיה דמגוג,
לא, אתה
יכול
לענות. לא, אתה תיתן לי לענות, כי גם אתה דמגוג, ואני שותק בשקט ונותן לך לסיים, כי אני מנומס כמו בצומת, שחיכיתי שהיא תתפנה לפני שנסעתי בירוק.
שחשבתי שזאת קונספירציה של המדינה נגדך, וזה בסך הכל היה גשם.
זו קונספירציה של המדינה. עכשיו תשמע, גלעד. אני יכול לתת לך עובדה אחת פשוטה? אתה מסכים איתי שהעובדה שהעסקה נחתמה ברגע שטראמפ נהיה, התקרב להיות?
אין ספק.
לא, שנייה. זה לא כי היו הישגים צבאיים שקרובים לזמן הזה. אני אגיד את זה אחרת. אתה מסכים איתי שלא הבחירות במקום בינואר בארצות הברית היו, עם החלפת השלטון, היא יכולה תמיד ב-15 לינואר, משהו כזה, הייתה חודשיים קודם, ההסכם ככל הנראה היה חודשיים קודם. נשמע סביר מה שאני אומר עכשיו?
קודם כל, אנחנו לא יודעים מה היה קורה קודם, אנחנו כן יודעים דבר אחד. אנחנו יודעים שאם טראמפ לא היה נשיא ארצות הברית, ככל הנראה לא היינו בנקודה הזאת של עסקה.
אני לא יודע מה היה קורה עם מי שאחרת
קרמלה, חברה שלך, הייתה נבחרת.
אני לא יודע.
סביר להניח שלא הייתה עסקה. היינו, כל החטופים ששוחררו, היו עדיין בעזה.
ושוב אני מוחה על השימוש בשם גנאי. אבל,
קרמל, זה שם גנאי?
כן, כי קוראים לה קמלה, ואתה מתכנה אותה בשם גנאי, ואתה מרשה לעצמך,
אני בסך הכל מעברת את השם של הזאת.
אבל, אתה לא נתן לי סיים משפט. אם שנינו מסכימים, שהעובדה שההסכם נחתם עם כניסתו של טראמפ, מעידה על כך שהתאריך הוא שרירותי, ותאריך הזה יכול להיות חודש או חודשיים קודם, אני חושב למיטב הבנתי, ובוודאי שאין לי את כל עובדות, כי אין לי את כל עובדות גלעד, אני לא יושב בבור. נדמה לי שההסכם היה יכול להיות גם כמה חודשים קודם, ויש רווח לכמה חודשים קודם.
אין ספק,
אבל יש... ויש גם רווחים לזה. לא, אבל אני שמעתי אותך, עכשיו אתה תשמע אותי.
בסדר, אני מסכים.
יש רווחים, ורווחים זה לא רק חיי אדם שמאוד משמעותיים, רווחים זה גם איך מדינת ישראל נראית, אפילו רווחים אסטרטגיים, לאם הצבא יכול לפתוח בעוד חזיתות, או הצבא כמו שהוא עכשיו, עם אנשים שעושים 400 ו-500 ימי מילואים. ויש גם שאלה שנשאלת, שאני לא יודע עליה התשובה, לא אתה ולא אני, לו היינו עושים את העסקה קודם, האם אנחנו יכולים להיכנס לעזה ולעשות את מה שצריך לעשות בה, אם יש הפרה, ואם היה לנו את היכולת באותה תקופה, לעשות את זה דרך עסקה עם מדינות ערב מסביב. אני לא יודע את זה גם.
אז כאן אני, אומר, אני לא מבין,
הדברים
אני,
נמצאים
אני
בשני הצדדים.
אני
מוכרח
להגיד שאני לא
אתה
מבין.
אתה רק מדבר על המחיר, אני אומר גם יש
לא,
רווח.
קודם כל,
שני הצדדים האלה נמצאים.
אני מדבר על מחירים ורווחים, אבל מה שאתה מדבר עליו הוא משהו שאני באמת לא צריך להבין. אתה מדבר על מה שאנחנו קוראים לו
בפסיכולוגיה. קודם כל, עצם העובדה שאני אומר משהו ואתה לא מבין אותו,
לא מבין.
זה טוב. זה
יש,
טוב.
יש מושג
יש ב... יש המון סטודנטים בשביל מבחן שבוע הבא, הם אומרים בדיוק את הדבר שאתה אומר.
יש, אני בטוח, יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא counterfactual thinking.
אוקיי. Okay.
Counterfactual thinking זה חשיבה נוגדת מציאות.
אוקיי, okay, okay? אני יודע.
מה היה קורה אילו,
אבל אתה ואילו, אמרת, ואילו, ואילו. מה היה המחיר שאני משלמים, היינו עושים את העסקה קודם.
קודם כל, אתה התחלת.
אתה
זה שדיברת לפני חצי שנה.
אז אני אמרתי גם היה רווח. כן.
אז
תקשיב,
אני מציע, אני מציע ש...
אני אתן לך את המילה האחרונה, ואני
אקח את המילה האחרונה. אני מציע שבמקום שנתעסק במה היה אילו והאילו והאילו והאילו,
okay.
וכל האילויים האלה שהגעת okay. כבר לברית בינלאומית ולכל מיני מקומות שבכלל לא ברור שהם אפשריים או לא אפשריים וקשורים לעסקה לפני חודשיים או עכשיו, mm-hmm. בוא נדבר על מה קורה בתכלס עכשיו. נתחבר okay. למציאות ולעובדות, מה אתה אומר?
אין לי שום בעיה להתחבר למציאות, אבל אני חושב ש...
כבר הסכמנו על משהו.
אבל אני חושב שמי שלא בוחן את מה שנעשה עד עכשיו, ומנסה לתכנן את העתיד בלי להסתכל אחורה...
לתכנן את העתיד בהחלט.
גם הוא, אבל אנחנו חייבים לעבור לשיר ברשותך, ואז בחלק הבא נוכל... הרבה זמן לא רבנו ככה, זה דווקא יפה. השיר שאנחנו עכשיו נשמע הוא עמוק בטל, שיר של לאה גולדברג, ואני מתחבר כאן כי עדי שוהם, אשתו של טל שוהם, ששוחרר עכשיו... שוחרר בחיים, פרסמה שלוש מילים מהשיר רגע לפני שהוא שוחרר, הנה פעמך הקרבים. הפעם אני אגיד לך מה יקרה. אני שכחתי שיש לי פה מיקרופון, ויש לי פה כפתור בקונסולה. ברגע שאני לוחץ עליו, אתה לא יכול לדבר יותר.
אין לך אומץ, נראה אותך.
והנה זה קרה. ברגע זה חסמתי אותך. אתה נסה להגיד משהו? אתה חסום לחלוטין. טוב, נו, נשחרר אותך. גלעד, בוא נדבר על תיאוריית הקונספירציה של הבגידה מבפנים. אני יודע שאתה דיברת לא מעט, היה לנו כמה פרקים שדיברת על מחקר שעומד מאחורי תיאוריית הקונספירציה. אבל לפני שניגע בזה, אני רוצה להגיד ש... תראה, 7 באוקטובר קרה, ואנשים אמרו לעצמם, איך זה יכול להיות? אנחנו צבא הכי גדול, הכי חזק, הכי חכם, עם כל האמת, איך יכול להיות שכמה יחפים בטנדרים, טנדר טויוטה ויחפים הצליחו לשחוט אותנו ולכבוש חלקים ממדינת ישראל? מתי פעם אחרונה כבשו את מדינת ישראל, כבשו חלקים ריבונים של מדינת ישראל? תחשוב, נכון? זה הרי
נכון,
בתורה.
אז...
ולא עשה את זה צבא גדול, עשה את זה, חבר'ה, אז אמרו, זה קרה בגלל בגידה. ומכאן ואילך זה נהיה פשוט okay, בלתי.
אז בואו נפרק את זה קצת ונבין קודם כל מהי התיאוריה הזאת, למה דווקא עכשיו חשוב לדבר על זה.
Mm-hmm. זהו, אני מופתע למה נזכרת בזה עכשיו, זה כבר הרבה זמן
אנשים, רץ. כן, ולמה אנשים נמשכים לסוג הסברים מהסוג הזה. אז קודם כל okay. הסיבה שבחרתי לראות את זה עכשיו, בגלל mm-hmm. שאני מרגיש שיש איזשהו קאמבק של העניין הזה.
אבל זה כל הזמן, אתה פשוט לא רואה ערוץ 14.
נכון, אני לא רואה ערוץ 14, אבל אני שומע מכל מיני מקומות, אני שומע יותר ויותר אנשים שבוחשים ברעיון הזה ומדברים על זה, ואפילו מקומות מפתיעים, אבל לא לגמרי מפתיעים. ואני חושב שמאוד חשוב...
מה הקונספירציה? מה הקונספירציה?
אוקיי, מהי הקונספירציה? הקונספירציה היא שהשיבה באוקטובר זאת בעצם תוכנית
של שקמה ברסלר?
של השמאל. אני לא יודע אם שקמה ברסלר באופן אישי, אבל את יודע, אתה יכול להחליף שקמה ברסלר, אהוד ברק. כרגע, אגב, יאיר גולן, הוא תובע. הוא תובע אנשים, כולל את...
אלמוג כהן.
לא, יש את הפעיל לליכוד הזה.
רמי בן יהודה?
כן, את בן יהודה.
תבחר, כן.
כן, אז יש כל מיני, אנשים שמשתמשים במילה הזאת של בוגדים, ואפילו מצביעים על אנשים מסוימים, כמו יאיר גולן, אז מתנהלים משפטים סביב העניין הזה. אז מה בעצם הטענה? הטענה
היא... רמת התחכום של יאיר גולן, גם לבגוד, גם אחר כך כמעט למות מזה שהוא מחלט אנשים, האיש באמת עשה הרבה.
כן, אבל זה חלק מהפרדוקס שבת כל הסיפור הזה. אבל בואו, לפני שמזלזלים, בואו נבין מה הם אומרים. מה שהם אומרים זה שהשבעה באוקטובר זאת הייתה התוכנית של השמאל הישראלי, כן, תחליט איזה מנהיג מבין המנהיגים אתה רוצה שיהיה בראש העניין הזה, שהמטרה היא בעצם להחליף את ממשלת נתניהו על ידי יצירת איזשהו אירוע ביטחוני משמעותי בזמן שהוא נמצא בשלטון. אלא מה? האירוע הזה יצא משליטה. זאת אומרת, גם אלה שתומכים בקונספירציה אומרים, הכוונה לא הייתה להגיע לממדים כאלה של טווח, אלא שזה יהיה משהו הרבה יותר קטן, אבל שבעצם יגרום לעריפת הראש של נתניהו. חלק מהקונספירציה גם אומרת שטייסי חיל האוויר, אותם אנשים שהודיעו בתקופת ההפיכה המשטרית, שהם לא התנדבו או השתמטו, או תבחר את הטרמינולוגיה שאתה מעדיף, כן, עצם זה שמודיעו על זה לפני השבעה באוקטובר, זה רק מעיד על זה שבשבעה באוקטובר הם בעצם לא היו מוכנים לטוס, או שלא היו מוכנים לפעול בזמן, או שכן, כל תיאוריה.
משהו עובדתית לא נכון, אבל אוקיי, בסדר. אז העובדות,
השאלה של העובדות היא שאלה לגמרי אחרת. אנחנו מדברים כאן על אמונות.
על הקינספורציה.
אנחנו אומרים שיש כאן קבוצה לא קטנה.
יש כמה זה קצין שכולם מדברים עליו, זה קצין אלמוני, נכון?
יש כל מיני ביטויים שונים של העניין הזה, אבל מה שמאחד את כל התיאוריות האלה, זה הרעיון שיש כאן קבוצה קטנה של אנשים שביקשו לבצע פוטש, זה בעצם איזשהו מבצע false flag, מה שנקרא, כן, שזה יוזמה ישראלית פנימית כדי לנסות להחליף שלטון לגיטימי באמצעים לא לגיטימיים.
הם קראו את הפרוטוקולים של זקני ציון וקיבלו השראה?
אז קודם כל, כל תיאוריות הקונספירציה יש להם מאפיינים דומים, כן,
הפרוטוקול... בחלקם יש לטאות, כאן אין לטאות.
לא, אבל המאפיינים הפסיכולוגיים, אנחנו מדברים לא הזיאולוגים, המאפיינים הפסיכולוגיים הם מאוד דומים.
אין כאן אנשלת האה, זה סתם שמאלנים, אבל אוקיי.
כן, אבל דווקא אם אתה אומר אנשלת האה, אחד האנשים, אחד הבעיות בה, אחת הבעיות בתיאוריה הזאת, ואחת הסיבות ששווה לדבר על זה ולהבין את החומרה של העניין, זה שהרבה פעמים האנשים שמהדדים תיאוריות כאלה, הם בשולי החברה, אז אפשר להתייחס אליהם כאיזה מיעוט תימוני. אבל אחד האנשים המרכזיים שמהדהדים את התיאוריה הזאת ורומזים עליה ללא הפסק,
דובר ראש הממשלה?
אם זה היה רק דובר ראש הממשלה, זה היה דבר אחד. אנחנו מדברים ממש על יוצא חלציו של ראש הממשלה, על
יאיר... הגולה במיאמי.
הגולה במיאמי.
לא, אני דווקא חושב, סליחה ברשותך, יותר חמור בעיניי שדובר ראש הממשלה, שהוא אדם רשמי במדינת ישראל, כן. כאשר יאיר גולן אמר משהו, הוא הגיב לו, אתה בוגד, או בוא נבדוק את הבגידה שלך, או בוא נשאר על הבגידה שלך, שזה... קראתי את זה וניסיתי, לא הכרתי את התיאוריה עמוק מספיק, בשביל להבין מדוע...
ניסים וטורי אמר דברים דומים, זאת אומרת, זה לא רק מגיע מהתחתית של החבית, מהשוליים, זה ממש נמצא...
ניסים וטורי, התחתית של החבית, שפשוט צפה למעלה, אבל בסדר.
תשמע, כן, זה נכון, אבל הם כרגע בשלטון, האנשים האלה.
בהחלט.
ולכן החומרה שזה היא מאוד גדולה, בגלל שמה שהיא עושה, אם יש משהו שמפלג ומשסע את החברה הזאת, mm-hmm. מהווה סכנה okay. להמשך הרבה יותר מהרמזורים שלך בבוקר, mm-hmm. זה שאם חלק ניכר מהציבור יסתכל על החלק השני ויחשוב שהוא בוגד ממש, שהוא מעוניין היה לבצע דבר כזה, שהוא נתן את ידו לאירוע הזה של השבעה באוקטובר, אז אין לנו עתיד משותף, אין שום דרך, זה קרע שאי אפשר לאחות אותו, ולכן הוא כל כך מסוכן. במיוחד צריך לציין שכמובן אין שום עדות ממשית לאף אחת מהטענות האלה, כן? זה הכל רעיונות שמסתובבים לאנשים בראש, ומחברים כמובן חלקיקי רסיסים של כן, דברים שקרו.
כן, זה כמו כל התיאוריות על למה האדם לא נחת על הירח, הרי ומוצאים, הצל לא היה במקום, כן היה במקום, כן, הדגל התנופפין, כן. או שמאל, אני קראתי את זה קצת, זה מרתק. כן. אבל האם אתה לא מסכים איתי שזה מתחיל מאיזושהי נקודה אולי יותר תמימה, של איך יכול להיות שקרה כזה דבר?
כן, אז בוא עכשיו נדבר על למה...
בלתי נתפס.
בוא נדבר על למה אנשים מאמינים בקונספירציות, כן?
אוקיי.
אז אנשים מאמינים בקונספירציות מכל מיני סיבות. סיבה אחת היא סיבה אפיסטמיולוגית. זאת אומרת, אנשים רוצים הסבר, הם רוצים להבין למה משהו קרה, וככל שאירוע הוא דרמטי יותר... ככה ההסבר צריך להיות דרמטי.
הסבר לא יכול להיות מקרי.
ואני אתן דוגמה שהיא קצת רחוקה מאיתנו, כדי שיהיה קל להלך
על זה.
כשהנסיכה דיינה נהרגה בתאונת דרכים ב-1997, אנשים לא הסתפקו בהסבר הזה. כי הם אמרו, לא יכול להיות שדבר כל כך דרמטי, של מוות של הנסיכה, עם כל הדרמה המשפחתית מסביב, לא יכול להיות שזה קרה מסתם דבר שקורה לכל אחד מאיתנו, זה חייב להיות...
אף על פי העובדה שיש לא מעט תאונות דרכים שבהם נהרגים אנשים כל הזמן.
נכון, אבל יש... קודם כל אנחנו תמיד חושבים שאנשים חשובים ומיוחדים, לא קוראים להם לדברים הרגילים, קוראים להם דברים מיוחדים.
מעניין.
יש אפילו מחקר שמראה, שאם אתה טס במטוס עם אנשים מפורסמים, אתה מרגיש בטוח יותר. אתה חושב שהסיכוי שהמטוס יתרסק הוא קטן יותר.
הם דברים... בטח עשו משהו שהם לא יתרסק.
זה לא שהם אפילו עשו משהו. שדברים כאלה לא קורים, יש איזה מין אמונה מגית כזאת, שדברים רגילים, או דברים טריוויאליים שקורים לאנשים רגילים, לא קורים לאנשים חשובים. הם לא נרגים בתאונות דרכים. הם לא נרגים בדברים...
ואז אם הייתה תאונות דרכים, מישהו כנראה גרם לה לקרות, נכון. כי זה לא יכול להיות שסתם...
אז אם נחזור לשבעה באוקטובר, אז אירוע שהוא כל כך דרמטי וכל כך בידי נתפס, כן, איך מדינה כל כך חזקה, עם כל כך הרבה מערכות הגנה משוכללות, והצבא הכי חזק במזרח התיכון וכו', איך דבר כזה קורה, כמו שאמרת, עם טנדרים ועם אופנועים וקלצ'ניקובים, אז זו באמת שאלה שהתשובה צריכה להיות, בואו נקים ועדת חקירה ונברר איך זה קרה, אבל כמובן שהאירוניה היא שאותם אנשים שמאמינים בתאות קונספירציה הם האנשים שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית.
כי ועדת חקירה היא של אותם אנשים שבתוך הקונספירציה ומנקו את עצמם.
עכשיו, ההסבר השני...
גלעד, זה פשוט.
ההסבר השני זה שאנשים שמאמינים בקונספירציות הם אנשים שחשדנים מאוד לגבי הממסד. זאת אומרת, הם תמיד מאמינים שהממסד הוא זדוני, נכלולי, שיש מאחורי
גם הקלעים... גם כשהם הממסד, שזה מה שיפה.
נרקמים תוכניות. כן, וכאן יש דבר שהוא מיוחד. הרבה פעמים, אם מסתכלים על הצד הפוליטי של קונספירציות,
כן.
אז האנשים שמחזיקים בקונספירציה, הם התומכים של המפלגה שהיא לא בשלטון. וכאן אנחנו רואים קונספירציה של אנשים שהמפלגה שלהם כן בשלטון, כי יש כאן מצב מאוד...
25 שנה בשלטון, כן. או 28 שנה,
אבל
תראה, זה היופי.
תראה כמה שזה מדהים, שמפלגת השלטון היא נתפסת ומדברת כמפלגה אנטי-ממסדית.
כן.
זאת אומרת, הם כל הזמן מדברים על הדיפ סטייט. למרות כן. שהם מזמן כבר החליפו את כולם בדיפ סטייט לאנשים שלהם. היא כל הזמן מדברת על זה שמי שבאמת שולט זה לא העם דרך נציגיו בכנסת ובממשלה, אלא כל מיני, שוב, אנשים מאחורי הקלעים שעושים דברים כאלה.
זה זקני ציון ששולטים על הכל מאחורנית. ממש, תקשיב, זה ממש נשמע כך.
כן, כן, זקני ציון זה פשוט עוד דוגמה לקונספירציה.
כן.
עוד דבר שצריך להגיד על אמונות בקונספירציה, זה שאנשים שמאמינים בקונספירציה אחת, איתו גם להאמין בקונספירציה שנייה. זאת אומרת, יש לאנשים נטייה מסוימת להאמין בקונספירציות.
אוקיי.
ניתן דוגמה. מתי כספי. מתי כספי בכל תקופת הקורונה לא הפסיק לדבר על כל מיני תיאוריות קונספירציה סביב הקורונה, האמין בכולם. כן, והדהד את כולם, וכמובן היה נגד חיסונים וכל הדברים האלה.
אנחנו יודעים למה אנחנו נגד חיסונים, כי הם מכסים שם צ'יפ ש... מהפכת AI, מאיפה יש AI? זה הצ'יפים ששמו לנו בקורונה. וככה אנחנו מתחברים, וזה הכל AI.
ה-G5 של הטלפונים.
אבל זה מה שמייצר את AI, לאיך זה נוצר הדבר המטורף הזה. נכון.
אז אותו מתי כספי משוכנע לגמרי, שגם הייתה בגידה מבפנים ב-7 באוקטובר, ואני לא מכיר את העמדות הפוליטיות שלו, אבל אני מניח שזה לא מתוך עמדה פוליטית בהכרח, אלא מתוך נטייה אישיותית להאמין בקונספירציות. יש את ההיסטוריון דוקטור אורי מילשטיין,
כן.
שהוא מאוד אוהב גם קונספירציות וגם פרובוקציות.
מתראיין וגם, הרבה מאוד, אורי מילשטיין.
וגם, בעבר קצת יותר, אבל...
לא, די מתראיין יפה. כן.
והוא לא פספס את ההזדמנות גם לקפוץ על העגלה הזאת, וגם כאן הוא מדבר על הנושא הזה. זאת אומרת, אנשים שאוהבים קונספירציות, אוהבים קונספירציות באופן כללי, ויש להם נטייה להאמין בקונספירציות.
יש אבל הרגשה שאת לא את כל הקונספירציות הם אוהבים. ואני חייב לחבר את זה לקטר גייט, אוקיי?
רגע, אבל אני חושב שאנחנו צריכים, לפני שאנחנו עוברים לשמאל, אנחנו צריכים...
טוב, לך תמשיך.
הדבר הנוסף
שגורם... אני מפחד אחרי החלק הראשון, לא רוצה שתריב איתי יותר, תמשיך לדבר חופשי.
לא, אל תפחד, אבל בסדר, יש שולחן שלם בינינו, אבל בסדר.
נעריך אותו תכף, תמשיך לדבר.
עוד דבר שמסביר קונספירציות זה דיסוננס קוגניטיבי.
אוקיי.
וזה כן מאפשר לנו להבין למה דווקא התומכים של הממשלה, של אלה שבשלטון, מאמינים בקונספירציות.
תסביר את עצמך.
הימין הישראלי, תומכי נתניהו, הם אנשים שמאמינים בכל ליבם, שהוא מר ביטחון, שהוא הפרוטקטור אוף ישראל, כן, כמו שהוא אוהב לקרוא לעצמו, שהבחירה בו מבטיחה את שלומה של מדינת ישראל, הם מאמינים בזה.
אוקיי.
ופתאום קורה דבר כזה, שסותר את תפיסת העולם שלהם. כן, יש כאן בעצם דיסוננס בין המציאות הקשה של 7 באוקטובר, של אלפי הרוגים, של חטופים, של, כן, של טרגדיה עצומה,
כן.
שקורית תחת שלטון הימין מלא על מלא, לבין האמונה שדברים כאלה אמורים לקרות בשמאל.
וגם סוף סוף, הרי עד עכשיו הוא לא יכול היה כי גנץ הפריע, כי לפיד הפריע. סוף סוף הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. איזה
יופי. נכון, אז דווקא, אז הדיסוננס הזה בין האמונה, שעכשיו הגענו לממשלה האופטימלית, שתיתן את הביטחון המלא למציאות המאוד מדממת, צריך לפתור את הדיסוננס הזה. אז את הדיסוננס הזה אפשר לפתור בשתי דרכים כמובן. אפשר או להגיד, אופס, טעיתי, והממשלה הזאת היא לא באמת ממשלה ששומעת על ביטחון.
ולזה יש מחיר יקר.
ולזה יש מחיר יקר, ואנשים לא אוהבים... אנשים לא פותרים את הדיסוננס ככה. או להגיד, מה שאנחנו רואים כאן, זה בכלל לא הממשלה.
כן, המציאות היא לא המציאות. זאת אומרת, אתה צריך או את העמדה שלך לשנות, או להבין שהמציאות היא לא מה שאתה חושב.
כן, להגיד, מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם חתירה של השמאל תחת השלטון הלגיטימי הנבחר בישראל, ואז זה מסביר את זה. אז זה מסביר איך זה יכול להיות שממשלת ימין על מלא, שכמובן היא נותנת את הביטחון המרבי והמיטבי, איך זה קורה דווקא תחת השלטון שלה. יש כל מיני הסברים סוציו-דמוגרפיים, קודם כל, כן, אנשים, בוא נגיד שהם יותר מוזרים, כמו אנשים לא נשואים או מובטלים, או... אבל זה מסביר
יו,
יותר...
יו, כל המכתבים שאנחנו הולכים לקבל עכשיו, אנשים לא נשואים, הם לא מוזרים, הם בסדר גמור, גלעד...
לא אמרתי שהם לא...
אתה אמרת אנשים מוזרים.
התכוונתי לאנשים שהם...
חזור בך.
הם לא בנורמה, כן? שהם מחוץ לנורמה, בסדר? והפרופיל השלם הוא לא רק...
שהם לא מתאימים בפרופיל הממוצע, כולם נורמליים, הכל בסדר. גלעד, יש מחלקה משפטית ענקית פה לרדיו, בוא ניתן להם לנוח. אוקיי, תמשיך.
כן, בקיצור, יש כל מיני מאפיינים שגורמים לזה שאנשים מאמינים...
השכלה גם, או שלא קשור?
כן, רמת השכלה נמוכה גם קשורה לזה. וסיבה אחת מאוד משמעותית היא איזשהו צורך בביטחון קיומי ובהסבר. זאת אומרת, תיאוריות קונספירציה מסדרת את העולם, אנחנו מבינים איך דברים עובדים, ועצם זה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, זה נותן, זה מרגיע באיזשהו מקום, למרות שאולי ההסבר עצמו הוא לא כל כך מרגיע.
מה שנקרא uncertainty tolerance, זה יכולת...
בדיוק. זה מוריד חוסר ודאות.
היכולת של לסבול חוסר ודאות. יש אנשים שאומרים, אני יכול להתמודד אם יש חוסר ודאות בעולם, יש כלומר, לא נוח לי חוסר ודאות, תן לי ודאות ואני ארגוע.
כן. זאת אומרת שאנשים שיש להם קושי עם חוסר ודאות, הסברים קונספירטיביים נותנים להם ודאות. ויש הרבה מחקר, אני יכול לתת דוגמה למחקרים שמראים שאנשים שתומכים בקונספירציות, הם אנשים שלמשל, אם מראים להם תמונה כאוטית, הם רואים באיזשהו סדר, הם מוצאים איזשהם תבניות בתוך...
כי הם לא יכולים להתמודד עם העובדה שיש מולי משהו שלא אמור
להיות בסדר. כי הם לא יכולים לסבול...
זה אי אפשר, אני לא סובל את זה.
כן, לא יכולים לסבול איזשהו חוסר סדר וחוסר ודאות.
נגמר לנו הזמן לקטע הזה, כי אני פה מסתכל על השעון, אבל תראה, אני חושב שהעובדה שאותם אנשים לא אמרו, אוקיי, קטר משלם לביבי כסף מתחת לשולחן, וביבי עשה את זה, אומרת שהם לא מתאים לכל קונספירציה. לא, אבל אומרת שהם לא מסכים לכל קונספירציה.
לא, זה אפילו יותר מזה. בעוד שהקונספירציה שהם מאמינים לה, אין לה ממש תימוכין.
כן. כן?
אין שום דבר, אין שום דבר מוצק, קשה, שאפשר לשים עליו את היד ולהגיד...
יש, עוד ברק מעצבן. הנה, יאיר גולן מעצבן.
לגבי הנושא של קטר, אנחנו יודעים כמה דברים. אנחנו יודעים בוודאות שנתניהו העביר כסף קטרי לחמאס.
אז בואו נעצור את זה שנייה אחת, ואנחנו בחלק הבא נחפור עמוק את זה, וננסה להגיע משם גם אל הפופוליזם של טראמפ ולגל הפופוליזם של אירופה. לא יודע, כשראיתי את כל מה שקורה עכשיו בארצות הברית, חשבתי שאפשר להגיד את הדברים האלה גם בצורה מוצלחת יותר מהצבעה במועל יד, כמו שהייתה לאחרונה עם סמטר. את הלב לסטיב בנון. תקשיב, לא, אני אומר לך, אני אשתמש בכפתור הזה שמחליש אותך. זה יעלים הרבה יותר מפשוט לסגור אותך. וכאשר עברנו לשיר, אוקיי? בוא נהיה.
אוקיי, נתפשר על זה.
וחרגנו מהזמן בכלל. אתה אמרת שיש משהו מעניין בכך שאותם אנשים שמאמינים בקונספירציית בגדי המפפנים של השמאל, השלם את החסר מי הוא אותו בן אדם, לגבי הסיפור הקטרי, נראה להם שהכל תקין, ואתה אמרת שזה מפתיע, כי דווקא בנושא הקטרי יש אשן, אולי אין אש, אבל האשן רואים אותו מכל מקום.
כן, אז קודם כל, כמה דברים לגבי אלה שמאמינים בקונספירציית הבגידה מבפנים, מעבר לזה שאין כמובן שום תימוכין מוצקים לשום דבר מהדברים שהם אומרים, הם לא מוכנים לוועדת חקירה, כמו שאמרנו, ממלכתית, שתוכל לברר את הדברים. הם כמובן לא מוכנים לזה כי הם לא מאמינים בממסד, אבל הם צריכים לפחות להיות נכונים לאיזשהו סוג של בדיקה אובייקטיבית.
גלעד, אתה טועה, סליחה. הייתה בדיקה אובייקטיבית בערוץ 14, היה סרט תיעודי במשך שעתיים.
צודק, לא צריך יותר מזה.
למה עוד? סוף סוף מישהו שאני סומך עליו.
נכון. כן, ערוץ 14 זה באמת תופעה מעניינת של מין עולם סגור כזה, כן. שלא נותן לשום דבר...
אנחנו לא חדשים בנושא הזה. כן. היה פוקס, פוקס לא היה מספיק, אז הקימו עכשיו אחד יותר קיצוני מפוקס, נכון? כן, שמצליח כן. לא פחות, אוקיי.
כן, אז אוקיי, אז אלה שמאמינים בתיאוריות הבגידה מבפנים, גם לא רוצים לחקור את זה כמו שצריך, וגם כשיש לנו... ידע מאוד ברור שהוא בכלל לא נתון לספק שכסף עבר מקטר דרך ממשלת ישראל, דרך נתניהו לחמאס, זה לגמרי לא, אין ספק לגבי זה, זה לא שינוי מחלוקת.
אמרתי לך שאני עדיין סקרן מה קרה למזוודות.
יש, אני אמרתי, טוב, לא אגיד שום דבר פה לגבי זה. יש לנו ידע על זה, ידע שהולך ומתברר על זה שאנשים במעגל הקרוב ביותר לראש הממשלה, שימשו כיחצנים של קטר, בין אם זה היה...
במינימום שימשו יחצנים...
אני אומר מה שאנחנו יודעים.
במינימום אומר, שלו, מה שידוע, 100%, במינימום יהיו יחצנים שלהם במונדיאל, במינימום.
בוא, דווקא מתוך משנה זהירות, נכון. מתוך משנה זהירות, בוא נפריד בין מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו לא יודעים.
אוקיי.
אוקיי, אז מה שאנחנו יודעים זה שהיו יחצנים של קטר בגבי העולמי.
נכון.
ומה שאנחנו יודעים זה שגם עכשיו היו יחצנים של קטר לגבי המסע ומתן. כן, אז אנחנו יודעים את שני הדברים האלה. מה שאנחנו לא יודעים, אבל כן מתחיל להתפרסם, זה על מעורבות עמוקה יותר, אולי גם של ראש הממשלה עצמו, שהשבק החליט לחקור ומסר איזושהי, כן, אמירה עמומה, על זה שישנן ראיות תומכות לגבי הנושא הזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה הנושא הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, אבל בוא נגיד שאם אנחנו צריכים להאמין...
שיום אחר כך מכונת הרעל התחיל לדבר כך שחייבים לפטר מיד את ראש השב"כ, גם זה קרה.
אם היינו... אם, תראה, אז זה דווקא הנקודה הזאת, אני מתוך משנה זהירות,
אני רוצה... אני לא אומר איך לך, אני נזהר להיות מספירת.
אני חושב שמאוד חשוב כאן לעשות הבחנה בין כמה דברים.
טוב,
אין בעיה. אם ממשלה... לא משנה איזה ממשלה, mm-hmm. מחליטה שהיא רוצה להחליף בעלי תפקידים,
כן.
כמו ראש שבק, ראש מוסד, mm-hmm. לא חשוב מה, זאת זכותה, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה.
Okay.
זה לא משהו לא לגיטימי בפני עצמו.
Mm-hmm.
כל עוד אין חשד למניעים לא קשרים שעומדים מאחורי זה.
Mm-hmm.
כן? אתה אומר את הדברים שאתה אומר, כי אתה אומר שיש חשד, אבל בוא נפריד לא, בין החשד...
דיברתי על מכונת הרע, לא אמרתי על כך שפותרו אותו, אמרתי שבתזמון מאוד מעניין, אותם okay. שופרות התחילו ללחלך ספציפית עליו.
אז התזמון המעניין, זה כבר אמירה קונספירטיבית, שאולי נכונה ואולי לא, אבל בוא נבחין בינה, בשביל לעשות פה סדר בדברים, mm-hmm. בוא נבחין בין הדברים שלא מריחים טוב, שאפשר לחשוב אולי שיש איזשהו הסבר מאחוריהם, לבין דברים שאנחנו יודעים באופן ברור שקרו. יש דברים שאנחנו יודעים שקרו, ויש דברים שאנחנו יכולים לחשוב, לשער, לחשוש, והם דברים
שונים. אנחנו יודעים שיש יום מסוים שבו התחילו לחלך. למה ביום הזה קרה? זה כבר כל אחד יכול לחש בעצמו.
כן, אבל...
אבל אנחנו יודעים שעכשיו, הבן אדם שנמצא בראש המוקד, זה ראש השבק.
כן, אבל עצם זה...
יכול להיות שזה במקרה, אבל עכשיו זה קורה.
כן, אבל עצם זה שראש השבק הוא מישהו שמדברים או חושבים, לפטר אותו, זה כשלעצמו לא בעיה.
מותר לפטר אותו. אמרתי שעכשיו יש תזמון מעניין שבו כולם נכנסים בו, לא אמרו צריך לפטר אותו, נכנסים בו מפה ועוד הודעה חדשה.
קשה לך.
לא.
קשה לך לעשות ההבחנה הזאת בין משהו עובדה מוצקת לבין דברים שאולי לא נראים טוב.
לא.
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים שיש משהו שעומד מאחורי.
זו עובדה מוצקת שעכשיו כל מכונת הרעל נכנסת בו. הלמה אני לא יודע. יכול להיות שגם כי קודם גמרו עם הרמטכ"ל ועכשיו עברו אליו וזה לא קשור לכלום. ומחר יעברו אל היועמ"שית.
שוב.
אין בעיה, זה גם בסדר.
אני רוצה שעשה את ההבחנה לא בגלל שאני חושב שאתה לא צודק.
אוקיי.
אני חושב שיש כאן, יש בעיה מאוד מאוד גדולה בכל מערכת הפיתורים הזאת, mm-hmm. וכל הניסיון לנקות את המערכת מהאנשים שהם...
אני חושב שזה כוח בינינו, הפעם הוא לא מעניין.
כן, רגע,
למה?
לא, הוא כן טוב. מעניין, בגלל שאנחנו רואים דבר מאוד מקביל בארצות הברית עכשיו.
טוב.
בארצות הברית, טראמפ עושה ביוק את הדבר הזה. טראמפ פיטר את ראש המטות המשולבים,
כן.
טראמפ פיטר עוד מלא קצינים בכירים בצבא האמריקאי.
הוא פיטר את כל מי שחקר את סיפור השש בינואר.
השישי בינואר,
כל כן. מי שחקר, כן. לא נכון. מי שאמר שהם לא בסדר. סתם, החוקר שישב בחדר והלך. נכון.
עכשיו, האם מה שטראמפ עשה הוא מריח טוב? לא. האם הוא חוקי? כן. על פי החוק בארצות הברית, מותר לו לעשות את זה. כן, בוודאי, מותר לעשות את זה. אז אנחנו צריכים לעשות את ההבחנות האלה כי הן חשובות, כן? בין, אם שוב ניקח את העניין של טראמפ, קונספירציה שרצה עכשיו לגבי טראמפ, ש... כן?
אני לא מכיר, ספר לי.
הקונספירציה...
אני לא מכיר, אתה תמיד יודע את כל הקונספירציות השוות.
מדברים כל מה, יש מלא קריקטורות ומלא דיבור על זה שטראמפ הוא סוכן סובייטי, סוכן לא סובייטי, רוסי, ואולי סובייטי עוד מאז, אבל כן אומרים אלה שמעדדים את התיאוריה הזאת, שהוא גויס לפני עשרות שנים, יש לו אפילו איזה שם קוד רוסי כזה.
קצת כמו הזה ממנצ'וריה, מפעילים אותו עם קלפים וכאלה.
כמו, ראית את The Americans? את הסדרה?
לא, לא נורא.
תקשיב.
טוב.
תקשיבו. תעשו לעצמכם טובה.
הקשיבו.
תראו את הסדרה הזאת.
בסדר, גמור.
סדרה מדהימה, אז אולי... שוב, כמובן שאין שום... הראייה היחידה לטובת העניין הזה, שהוא תומך בפוטין, ו...
יש מספיק סיבות טובות שהוא תומך בפוטין.
והפך את כל המדיניות האמריקאית לגבי אוקראינה.
כן.
אבל זה כשלעצמו לא אומר שהוא סוכן רוסי, כן, בוא.
אבל אפשר להסכים כולנו לעובדה שהוא מת שינה את המדיניות.
זאת העובדה.
בסדר.
זאת העובדה.
לכן אמרתי, העובדה
יש עובדות ויש פרשנות.
אמרתי, העובדה היא שכולם נכנסים בראש השבק. למה כל אחד שיציק מסקנות? אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, גלעד.
תשאל.
למה אמרת שמישהו אוהב קונספירציה אחת, אוהב קונספירציה שנייה?
כן.
מי שאמר שהחיסונים הם זה, אז יגיד שפה. למה כאן פתאום כל חובבי הקונספירציה אומרים, מה פתאום? לא יכול להיות, אין כזה דבר. איך יש בחירה סלקטיבית בקונספירציות?
לא, ברור שהעניין הפוליטי מאוד משחק. אנשים מאמינים בקונספירציות בצד שלהם.
שתואמות את מה שהם רוצים.
אני שותף למחקר מאוד גדול, שנעשה בכמה עשרות מדינות ברחבי העולם, עם כמה עשרות חוקרים, שבדקה את השאלה המאוד פשוטה, האם יש יותר נטייה לקונספירציה בצד ימין של המפה הפוליטית, או בצד שמאל של המפה הפוליטית.
אוקיי.
ומה שנמצא זה שבקצוות, גם של הימין וגם של השמאל, יש יותר קונספירציה, ושזה במיוחד קורה שהמפלגה שלך לא נמצאת בשלטון. כן, זה מה שאמרנו בעצם מקודם. אבל...
רק שישראל היא חריג, אבל לא חשוב.
לא, כרגע... כרגע ושלטון יש...
והקונספירציות נכון, נכון. ועוד בצד נכון, ימין, נכון, זה נכון. בעיה.
לא, גם... כן,
וזה ו... אם הליכוד הוא מרכז, אז זה ימין מרכז, אז אתה עוד יותר בבעיה.
נכון, כן. עדיין הממצא הזה עדיין תקף, אבל כן. שוב הוא לא 100%, וכמובן שאתה לא מאמין בקונספירציות של הצד השני, אתה מאמין בקונספירציות של הצד שלך.
זאת אומרת, אתה לא, זה לא שכמו שאמרנו בהתחלה, אמרת מי שאוהב קונספירציות אוהב קונספירציות, מי שאוהב קונספירציות אוהב קונספירציות שטובות לו.
מי שאוהב קונספירציות, אוהב קונספירציות שמסדרות לו את הראש ומסדרות את תפיסת העולם שלו. בגלל זה הוא מאמין בהן
בסדר, בכיוון שלו.
ולפעמים זה בכיוון הפוליטי שלו, ולפעמים אם הוא לא בהכרח מאוד פוליטי, אז זה יכול להיות בכל מיני כיוונים. כן, זאת אומרת, יש המון קונספירציות שלא קשורות לדברים פוליטיים. כן, כל הנושא של הנחיתה על הירח ו... כן, כן.
אבל תמיד הדיפ סטייט עשה את זה בשביל לגנוב את הכסף שלנו, האמריקאים הפועלים, ולזבז אותו על הירח, שזה בעצם לא הירח, זה כל מיני שחיתויות שלהם.
אני לא יודע, אני לא יודע מהן העמדות.
טוב, אבל ראינו שהדגל מתנפנף שם, והצלע במקום נכון.
אני לא יודע מהן העמדות הפוליטיות של מתי כספי,
כן.
אבל אני מנחש שהוא לא בימין הקיצוני, זה לא נראה, הוא לא נראה כמו מישהו שנמצא שם.
אתה הורס, בוא נעזור את מתי כספי, אתה הורס לי, אני כל כך אוהב את האלבומים הראשונים שלו, זה שובר את ליבי.
אתה לא צריך לשבור את הלב, כי כאן צריך לעשות את ההבחנה בין מתי כספי, המוזיקאי המדהים, אין ספק שהוא נכס צון ברזל של החברה הישראלית, אבל מה שזה בעצם אומר, זה שהעובדה שאדם הוא מוזיקאי מחונן, לא אומר שצריך להקשיב לו בנושאים אחרים. הוא צריך לשיר, לא לדבר.
בוא משם, אני, אחרי שהבנו קצת את נושא הקונספירציות שלנו, אני רוצה בשתי דקות, ממש בשתי דקות, לעבור קצת לטראמפ ואירופה. היו עכשיו בחירות בגרמניה. שני דברים שיגיד לך בחירות בגרמניה, שלושה דברים קצרים.
כן.
אחד, תוך 8 שעות גמרו לספור את כל הקולות.
גרמנים.
8 שעות, כל הקולות, כל הכבוד להם. 80% הצבעה או משהו משוגע כזה, כל הכבוד לגרמנים שיצאו מהבית להצביע. סליחה, יש בזה משהו. וכולם מדברים על ה-AFD, אני דווקא רוצה לדבר על מפלגה קטנה, ששילמה מחיר והוא מעניין. ה-FDP, שהייתה בקואליציה הקודמת, היא מפלגה ליברלית, כזאת היא תתתם, יש 2 מקרים גדולים, סיפור עליה. אחד, פעם אחת הם לקחו באיזה מדינה, מחוז קטנה, הם נהיו ראש ממשלה בקולות ההפדה, עשו את זה, ואז היו צריכים להתנצל את זה, ולצאת מזה ולפטר על הכל. ואז הנה הייתה להם הזדמנות לעצור את ההפדה. בואו נראה אתכם שווים. הייתה קואליציה בלי ההפדה. והם עשו בלגנים בקואליציה הזאת, התנהגו כנראה באופן שלא הולם, יצאו מהקואליציה, ועכשיו לא עברו את אחוז החסימה. ואני חושב, בהבנתי הצנועה למצביע, המצביע אמר, הבנו אתכם, תן לכם הזדמנות להיות בשלטון, אתם לא מסוגלים להיות בשלטון, דבר הכי טוב בכם זה היה שאתם ליברלים, אבל מתנגדים ל-AFD, בגללכם זה נפל, והנה הם קוצצו ביותר מחצי ולא עברו את אחוז החסימה.
אני חושב שבעיריית על, על מה שקורה בגרמניה ובאירופה בכלל, מה שאנחנו רואים זה בעיקר תגובה להגירה. זאת אומרת, אנחנו...
אבל זה כולם יודעים להגיד, חיפשתי משהו מעניין.
כן, אבל בסדר. מה שאמרת הוא מאוד מעניין, אבל הוא ברזולוציה גבוהה, ואני חושב שאם עושים, אם מסתכלים מהמבט על, אז יש כאן, כי העניין של הגירה אולי הוא משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, אבל יש לו משמעויות מאוד גדולות, בגלל שכל העולם עובר עכשיו שינוי טקטוני לגבי כל הנושא של ליברליזם. כן? אנחנו יכולים לדבר על טראמפ עוד, או שנגמר?
אני מראה לך את השניות בידיים שלי, מה אתה לא מבין?
חשבתי שזה דקות.
לא, זה שניות. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו חמיצים, נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני בשעה 16:00, חפשו אותם בכל מקום שאתם צורכים את ההסקטים שלכם, יש לי עוד 2 שניות, אני אומר לכם להתראות.